שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם מבט פנימי, אקטואליה בראי הקבלה, שלום לך הרב דוקטור מיכאל אייטמן.
שלום לכולכם.
שלום, שלום, הנושא הראשון שלנו היום, יחסי יהדות התפוצות וישראל. בימים אלה מקדמים הצעת חוק חדשה, שתאמר שממשלת ישראל צריכה להתייעץ עם נציגי העולם היהודי, יהדות התפוצות, לפני שמקבלים כאן בארץ החלטה שקשורה אליהם. השרה ינקלביץ' שמקדמת את ההצעה אומרת כך, אנחנו בימים האלה מנסים לחזק את שיתוף הפעולה בין ישראל לתפוצות, בנושאים של חינוך, זהות יהודית והקשר לישראל, אבל מתבקש גם כשאנחנו פה בירושלים לוקחים החלטות שקשורים אליהם, שבצורה פורמלית נגדיר שאנחנו חייבים להתייעץ איתם. לא חייבים לקבל את דעתם, אבל חייבים להתייעץ איתם. אני כישראלי שיש לי דודה שהיה כבר עשרות שנים בצרפת, יש לה כבר ילדים שנולדו בצרפת, אפילו נכדים שנולדו בצרפת. ומעט לעת היא באה לבקר פה והלב היהודי החם עדיין פועם, אבל היא לא ישראלית, היא צרפתייה לגמרי, הילדים, הנכדים של הצרפתים לגמרי. כל פעם שאני מנסה לחשוב על המערכת היחסים הזו, בין אנחנו שפה בישראל לבין יהודי התפוצות באשר הם, לא מובן כל כך מה לעשות עם זה. גם אני רואה איזשהו קו של התנתקות והתרחקות שהולך וגובר. מצד שני שיש צרות, העלייה גוברת. איך אתה רואה את האופק? מה צריכה להיות מערכת היחסים בין מדינת ישראל ליהדות התפוצות?
אני חושב שאנחנו לא יכולים לקבוע את זה, כי כל דבר זה יהיה כלחץ, כדיכוי, אלא לתת לדברים האלה כמה שיותר לזרום, ולהוסיף לזה רק הבנה הדדית, איך הם חיים, מה המהות החיים, מטרת החיים, ערכים, ובהתאם לזה שאנחנו יותר נבין זה את זה.
זאת אומרת, אנחנו הישראלים צריכים להכיר יותר את אורח החיים שלהם שם?
כדי להיות בקשר הנכון, אתה חייב את זה. כמו שהם גם כן צריכים להכיר אותנו, כדי להיות בקשר איתנו. איך אני יכול להיות בקשר עם מישהו שאני לא יודע איך הוא חי, מה הוא רוצה מהחיים, איך בנויה המשפחה שלו, איפה הוא עובד, מה הוא חי, זאת אומרת, ממה הוא ממלא את עצמו.
למה זה חשוב, אם אני גדלתי בארץ למשל, למה זה חשוב שאני אכיר את הקהילות היהודיות בעולם? שיהיו בריאים, נאחל להם כל טוב, אבל מה...
זה באמת נכון שאנחנו אלפי שנים היינו כך מנותקים זה לזה. אלפי שנים, כן? אני במזרח אירופה ואתה בתימן והוא בצרפת ואלו באפריקה. זה באמת, אומנם שהעולם הוא היה הרבה יותר קטן, אבל היינו מנותקים. היינו לפעמים רק שומעים שיש יהודים שם ופה, אבל אנחנו אז היינו כולנו נמצאים בתוך הדת.
כן.
ולכן התפללנו מאותם הספרים כמעט, למדנו אותם הספרים.
היה מכנה משותף.
כן, כן, זה לא היה יותר מזה.
היום?
היום זה, יש לך התערבבות עם כל האומות העולם. אתה לא מחויב לשמור חוקי יהדות, ולכן אין לנו תשתית משותפת לכל היהודים שבכל העולם.
משהו יכול להוות היום תשתית לכל יהודי העולם? איזה מכנה משותף אחד?
דת לא.
דת כבר לא, רואים לא, בשטח.
אנחנו רואים.
מה כן לא. יכול?
זה הבעיה. אני כעוסק בפנימיות התורה, בחומת הקבלה, אני חושב שאידיאולוגיה של התורה, שזה אדם אחד, בורא אחד, העולם אחד, חיבור של כולנו יחד, כאיש אחד בלב אחד, על ידי היחס היפה הנכון בין כולם, שיהודים חייבים להראות את זה לעולם, דוגמה וכן הלאה, אני חושב שזה צריך להיות היום אותו מחנה משותף, אותה פלטפורמה שאנחנו מתחברים ויכולים לראות דרכה את היחס שלנו לעולם ולכולם בצורה כזאת, שאז אנחנו מרגישים שאנחנו יהודים מחויבים לגרום לעולם שהוא יהיה כולנו כאגודה אחת.
זאת אומרת, המכנה המשותף של יהודי פה בישראל ליהודי בתפוצות הוא בכלל מכנה משותף אוניברסלי שהוא יותר גדול מהיהדות. נכון. זה מה שאמרת?
כן, כן, כן. וגם הוא בצרפת ובאמריקה ובדרום אמריקה, לא חשוב איפה, לנו, לכולנו, יש אותה בעצם המטרה, לחבר את כולנו, וסביבנו לחבר את הכל האנושות, וכך אנחנו נגיע, כמו שכתוב לנו באותה תורה, להיות כאיש אחד, בלב אחד, כי ביתי בית תפילה יקרה לכל העמים, ונערו עליו למטרה הזאת, כל הגויים והאלוקים שהוא הטבע של אהבה ואהבת רעך כמוך שהתפרסם בכל העולם ויגלה את עצמו כך לכל העולם כמו כוח האהבה, כוח החיבור. זה אני חושב שכל יהודי ויהודי באשר הוא שם, איפה שנמצא, הוא צריך קצת לפעול לכיוון זה.
זה יכול לאחד אותנו, היהודים, בינינו לבין עצמנו?
המטרה הזאת, במיוחד בימינו, יכולה לאחד אותנו, ולא רק אותנו, את כל העולם סביבנו.
הלוואי. נעבור לנושא הבא. רעיון הקנטוניזציה. יש רעיון שכבר נמצא ברקע של ההיסטוריה שלנו לא מעט זמן, לחלק את המדינה לקנטונים שונים. זה לא רק פה בישראל, שוויץ, היה כך למשל, והיום לאור המחלוקות הכל כך כואבות שקורעות אותנו מכל הצדדים ממש לגזרים, עולה שוב הרעיון הזה. מדינת תל אביב, רוצים להיות מדינת תל אביב, שיהיו במדינת תל אביב. מישהו רוצה לחיות במדינת יהודה והשומרון, יחיה במדינת יהודה והשומרון. מישהו רוצה לחיות בירושלים וכן הלאה. האם אתה חושב שפתרון כזה של הפרדה לקנטונים שונים, תהיה לנו מדינה אחת, ונגן על עצמנו מבחינה צבאית כישות אחת, אבל בפנים, שכל אחד יעשה פשוט מה שהוא רוצה, בלי להגיד לאחר, זה כן נכון, זה לא נכון, להטיף מוסר, להתווכח, זה מעייף. האם אתה חושב שפתרון כזה, בקונסטלציה כזו או אחרת, של חלוקת המדינה האחת לקנטונים נפרדים וברורים, יכול להציל את החברה הישראלית?
זה יגרום את ה... יגרום סוף לכל המדינה ובכלל לכל הרעיון של החזרה לארץ ישראל.
למה?
אנחנו צריכים, אנחנו הגענו לכאן כדי להקים בחזרה את העם אחד ולא להיות 12 שבטים או עוד כל מיני צפון, מרכז, דרום, או כל, לא חשוב איך שתחלק. כל החלוקה היום, לא, זאת אומרת, כל הנטייה היום לחלוקה ולא לאיכות, היא פשוט תזרוק אותנו, תגרש אותנו מארץ ישראל, תגרש אותנו מכל וכל. אנחנו נמצאים בשלב כזה בהיסטוריה שאנחנו כולנו וכל העולם הולכים לכיוון החיבור, לכיוון האיכות, אמנם שאנחנו לא מוכנים לזה, אבל אנחנו צריכים דווקא יחד עם זה להבין שרק החיבור בין כל העמים, ודווקא אותו חיבור שעם ישראל חייב להציג לפני כולם, הוא החיבור הנכון והוא העתיד הנכון של העולם.
תראה, יש איזו הרגשה שזה כמו ללכת עם, להרגיש בלי. יש דברים שכאילו לא מדברים עליהם. הרי החלוקה נמצאת בשטח. זה לא שאני מספר לך עכשיו על משהו חדש. בוא ניזום
איזה
תחושה של נפרדות.
אז מה? אז חלוקה נמצאת בשטח, נכון. ובאמת, אם אתה לוקח...
והפילוג הולך וגדל. נכון?
אז אנחנו צריכים לפעול כנגד זה. כי לפי האגו שלנו, ודאי שכל אחד רוצה להתרחק מהשני ולעשות משהו שבא לו.
אולי זה יקטין פשוט את המלחמות, בשביל מה שהציבור הזה ינסה לכפות על הציבור הזה את אורחות חייו, והציבור הזה ינסה...
אז אנחנו חוזרים כמו לארץ ישראל מלפני 2000 שנה, יותר מזה. גם אז היו כאלה דברים. גם אז היו 12 שבטים, שבכל שבט ושבט הירוק כאילו אחד כללי.
כן.
אבל בכל זאת, כל שבט ושבט הייתה חיה לפי השטח שלה, ואפילו היו זמנים שאי אפשר היה להתחתן.
אז למה אתה מתנגד? למה אתה אומר שזה בטוח יפרק אותנו סופית? למה?
כי אנחנו ואחרינו כל העולם נמצאים בתנועה הפוכה.
לאיזה
כדי כיוון? להתחבר כולם יחד כאיש אחד בלב אחד, עם אחד, וכל העמים גם כן, שאנחנו חוזרים להיות עם אחד. סתם אנושות, פשוט ללא שום הבדלים בין כולם. זה העתיד.
זה העתיד?
כן.
בינתיים נראה שאנחנו רק מתרחקים מזה, לפחות פה בארץ.
זה כדי להראות לנו שאנחנו הולכים בדרך לא נכונה, ומתוך המשבר הזה אנחנו צריכים לראות את שלבי התיקון.
מה אתה רואה באופק? הפילוג יגבר או יקטן?
בינתיים אנחנו נמצאים בהכרת הרע.
כלומר?
שאנחנו מכירים את האגו שלנו, שהאגו שלנו כך הוא מחלק אותנו, מסחזך בינינו, אפילו בכל אומה ואומה יש לך כאלה דברים, כן? אתה יכול לראות את זה גם באיטליה, צפון ודרום, וגם בספרד, בצרפת, בכל מקום ומקום ככה.
אז לכאורה יש בזה משהו מאוד מכובד ויפה. אני נותן לך להתקיים במקום שלך איך שאתה רוצה, אתה נותן לי להתקיים במקום שלי איך שאני רוצה, ושלום על ישראל.
לא.
לנו.
לא.
לא.
זה, באף מדינה, באף אומה, אתה רואה שפעם היו אפילו קנטונים האלה,
כן.
בשוויץ, לא.
אז למה זה לא מצליח? לכאורה זה הגיוני מאוד.
כל זאת מתקרב. יש שני כוחות. יש כוח האגו של האדם, שהוא רוצה להתחלק ולחלק ולהבדיל ולהיבדל וכן הלאה, ויש יחד עם זה כוח השני של הטבע הכללי, לא של האדם שנמצא בתוך הטבע, שאז אותו כוח הוא דווקא רוצה לסגור אותנו יחד כולנו בכפיפה אחת.
והכוח הזה,
כן?
מה הוא רוצה ליצור ממדינת ישראל על כל הפלגים שבה?
מרכז של כל העולם.
מרכז של מה?
של כולנו התחברו והתאחדו יחד, ממש עיגולים, 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 זה בתוך זה, בתוך זה, שכולנו נתחבר סביב רעיון אחד, שכולנו אחים, כולנו איש את רעהו יעזור, כולנו ממש עם אחד בכל העולם, וזה יהיה, רק עד כמה שאנחנו לא רוצים לחשוב על זה, אז יהיה לנו יותר קשה לעשות את המעבר, וזה ידרוש מאיתנו הרבה יותר כוחות ומאמצים, ואפילו אולי מלחמות.
תן לי צעד ראשון, מחשבה ראשונה, שהיא תהיה בכיוון של התנועה הזו, הנכונה. מה היא צריכה להיות? איך אני צריך להתייחס למישהו פה בארץ שהוא הכי שונה ממני בעולם?
אנחנו נמצאים בעולם שהוא כולו עולם אחד. הוא הולך יותר ויותר להיפתח כעולם האינטגרלי, גלובלי. ולכן האדם לא יכול להיות כאן משהו מנוגד לטבע הכללי. הוא חייב ללכת יחד עם זה. עד כמה שאנחנו נתקדם לכיוון החיבור בינינו, למעלה מכל ההפרעות, מכל ההבדלים, אז בהתאם לזה אנחנו נהיה יותר קרבים לטבע הכללי, ואנחנו בזה נזכה ליחס של כל כוחות הטבע אלינו כיחס הטוב.
זה יתבטא במה? בבריאות, בכלכלה?
בהכל, בהכל. בריאות, מזג אוויר, כל החיים שלנו.
ומה עם המחלוקות בינינו, המחלוקות?
אנחנו נהיה למעלה בין המחלוקות, אנחנו דווקא נתחיל לראות שכל
המחלוקות. אנחנו נהיה, רב, בוא תחזור רק על המשפט, אנחנו נהיה מעל המחלוקות?
אנחנו נהיה למעלה מכל המחלוקות, אנחנו נבין שכל המחלוקות הן מתגלות כדי שאנחנו נעלה את עצמנו למעלה מהם. וככה זה על כל פשעים, תכסה אהבה. על כל פשעים תכסה אהבה, וככה אנחנו נגדל דווקא על פני כל הכוחות הרעים שהם מתגלים, כדי שאנחנו נעשה את עצמנו עוד יותר בחיבור בינינו מעליהם.
בהגדרות שלך אני רואה שרע זה מה שמפריד, וטוב זה מה שמחבר?
ומחזיקים אלו את אלו. אי אפשר בלי זה. אי אפשר בלי רע ואי אפשר בלי טוב, אלא אנחנו צריכים לראות בשתי הכוחות האלו, מין משחק שטבע כך מקדם אותנו. כי אם לא יהיו כוחות השליליים, לא יכולים להתקיים גם כוחות החיוביים.
אם אני קופץ איתך רגע קדימה, אל התמונה הזאת היפה, הסופית, שכולם מחוברים כמו אחד, יש שם אנשים שכולם אותו דבר, או שיש שם גיוון ושונות ויהודיות?
בכל אחד ואחד יש לו שינה לאחרים, ובכל אחד ואחד יש לו אהבה לאחרים. כמו שכתוב, על כל פשעים תכסה אהבה. אז יהיו שתי כוחות האלו יחד בכל אחד, ובכל התרכובת של האנושות הכללית.
לאן זה יביא אותנו?
זה יביא אותנו לגילוי הכוח העליון הכללי של הטבע, שאנחנו נראה איפה אנחנו נמצאים, דרך כל הגלקסיות למרחקים לעולם אינסוף. אז שאנחנו נתחיל נכון לחבר את הפלוס ומינוס האלה, שני כוחות, אנחנו נגלה ביניהם שאנחנו חיים כיצורים נצחיים.
זה מקסים. נעבור לנושא הבא. ראש עיריית ירוחם, אישה שהצליחה במאבק בקורונה. סליחה, אני חזר שוב. ראש עיריית ירוחם, אישה שהצליחה במאבק בקורונה. כאן בארץ, כמו בניו זילנד, יש לנו אישה, טל אוהנה, ראש עיריית ירוחם, שזוכה לשבחים יוצאים מגדר הרגיל על הטיפול שלה בקורונה. ירוחם הייתה בספטמבר מוגדרת כאדומה, עם מצב ממש קשה, והיא הפכה אותה ממש במו ידיה למקום ירוק. יש איזו הרגשה, כאן בירוחם, בניו זילנד, שהתקופה הזו של הקורונה, מנהיגות נשית יודעת להתבונן בדברים בצורה שהיא יותר מוצלחת. אין אפילו מילים לומר. כאילו יש להם למנהיגות הנשים, יש להם איזה רגש, מה נכון עכשיו לעשות? מה זה הרב לייטמן? תסביר לי, למה זה ככה?
מה אני אגיד לך? זה כוח האישה? שהיא דואגת, שהיא מטפלת, שהיא עורכת, זה הכל. הגבר רק מוסיף כוחות.
תראה, גם גברים דואגים. אתה לא יכול להגיד שגברים לא דואגים, אבל יש לנו פה שתי מקרים, גם בארץ וגם בכלל בעולם.
הם לא יודעים לסדר את הדברים.
למה?
תנסה במקום אישה להיות בבית, ככה, לשמור על הבית, לסדר את הבית, לעשות את זה.
אין מה לנסות, אין מצב.
זהו.
נו.
אז זה כוח האישה. אישה זה הבית. כך כתוב בתורה.
היום אישה זה העיר, אישה זה מדינה, אישה זה הכל.
כן, תלוי, ודאי, ודאי. אישה יכולה לנהל את העולם.
ניהול נשי, הוא מביא איזה איכויות שאתה לא רואה אצל גברים. יש איזה חוכמת לב, אני לא יודע אפילו באיזה מילים לתאר את זה.
נכון.
יש אינטואיציה, יש הרגשה מה נכון לעשות.
כן.
טל אוהנה למשל, בירוחם, היא לא חיכתה שהמדינה תגיד, תסגרי את בתי הספר. היא הרגישה שהיא צריכה לפעול מהר, ולכן היא הצילה את המקום. היא לא חיכתה לשום דבר, היא הקימה אצלה בירוחם מערך של חקירות, היא הייתה מצלצלת בעצמה, ואומרת, שימו לב, הייתם ליד ההוא, תיזהרו, הייתה הולכת... זה דברים נפלא, זה כמו גיבורת.
כמו בבית, כמו אמא בבית. כן? אני הייתי שמח לראות את זה בכל המקומות. הגברים רק יודעים להתווכח ביניהם.
זה עצוב.
מה לעשות? זה הטבע. הגבר בנוי למלחמות, ואישה בנויה לשלום.
איך זה בהקשר של בריאות? מה האיכות הנשית בהבחן של בריאות?
אישה בנויה ללדת, לתת חיים, לראות קדימה, איך הכל מסתדר. כמו אמא בבית. ולכן אין במקום אישה להעמיד את הגבר. אנחנו עושים טעות גדולה שאנחנו נותנים לגברים לנהל את עצמנו, את המדינות.
מה אתה רואה באופק בהמשך המאה ה-21?
אני רואה באופק שהעולם ישתמש יותר ויותר בכוח האנשי, ורק לא אנשים האלו ש... לא נשים האלו שגדלו ליד הגברים פוליטיקאיות, כי יש לנו כאלה והן עוד יותר גרועות מהגברים, אלה נשים שיש להם כוח האישה לדאוג ולסדר את הדברים, ואז הם צריכים, הם צריכות לעלות לדרגות כאלה ולנהל.
איזה איכויות נראה אז בחברה שאנחנו לא מרגישים היום?
חיבור, השתתפות, שלום, סדר. מה צריך עוד?
לגמרי. אנחנו איתך. נעבור לנושא הבא. טקסי האיווסקה הופכים לאופנה מקומית. טקסי שתיית תה מצמח האיווסקה הם טקסים אינדיאנים שהיו נפוצים בעיקר באזור האמזונס, וכעת הם נפוצים גם בישראל ובמדינות נוספות במערב. אנשים שהשתתפו בטקסים כאלה שבהם יושבים ביחד עם שמן במעגל ושותים את הליטת הצמחים המיוחדת שהוא מכין, איווסקה שמה, מדווחים על תחושה של הערה, לפעמים טריפים כאלה ואחרים, ומתייחסים לזה כאל כלי לגילוי, לריפוי ולעוצמה פנימית. רציתי להתבונן על התופעה הזאת החברתית שתופסת יותר ויותר בארץ מכמה היבטים. בוא קודם כל אולי נתחיל במקור. למה אנשים בשבטים הקדומים האלה שחיים בטבע על יד האמזונס ובמקומות נוספים, יש איזו הרגשה שהם מחוברים לטבע בצורה אחרת לגמרי ממה שאנחנו חווים היום במערב? מה יש שם?
אנחנו לא יכולים להשוות את עצמנו עם אותם השבטים.
למה?
כי אנחנו אחרים לגמרי. אפילו לפי כוחות הגוף שלנו, לא רק כוחות הנפש.
למה אתה מתכוון?
שאנחנו לא אדם שחי שם במדבר או בערים, או וחי ליד הפרות שלו וכבשים, וחי מתוך האדמה משהו מגדל. אנחנו אחרים לגמרי.
מה זה עושה לרגישות שלנו לגבי המערכת הזאת שבתוכה אנחנו מתקיימים, הטבע?
זה צורת אחרת של תפיסת המציאות, של החיים, של העצבים, מערכת ההתקשרות בין בני אדם. זה... אני הייתי בכפר כזה, בקנדה, שכפר עתיק, כן? מלפני 200 שנה אולי, כאן, שם, זה סך הכל, כל הקנדה היא 400 שנה. והם חיים בצורה כזאת, כאילו בצורה כזאת חיים. אז ראיתי שם רופא.
כן.
לרופא אין אף תרופה מודרנית. רק צמחים. יש לו, נו, שדה.
מגדל את הצמחים.
מגדל בחצר שלו, אבל חצר גדולה.
כן.
כל מיני צמחים.
בית מרקחת בהצל.
ממש, בית מרקחת. וכולם באים עליו, וכולם משתמשים במה שהוא עושה.
זאת אומרת, הקשר של האנשים שחיים בטבע עם הטבע, אנחנו לא יכולים להבין אותו פה במערב.
כן, זה אני לא חושב. זה כמו שאני שותה, אתה רואה?
כן.
יש לי גם כן משהו.
כן.
בתי.
מעדנית בחלון.
כן, נכון. אז פשוט אני עושה את זה, כי אני נעים את זה. אני אוהב את הריח הזה וטעם.
ברור.
אבל באמת זה לא יכול לעזור לנו. זה כרגיל הולך ובא.
ברור. עכשיו אני רוצה לשאול על היבט נוסף. האנשים שמשתתפים בטקסים כאלה, מדווחים על תחושה של הערה, של גילויים, של מסעות. גם בקבלה שאתה מלמד מדברים על הערות, על אורות, על גילויים, על עולמות העליונים. מה דומה, מה שונה בהבחנות הללו, לפי תפיסתך?
זה בכלל לא אותו דבר. כי כאן אנחנו מדברים על התופעות ששותים משהו, זה תופעות במערכת הגוף.
כן.
שגוף מקבל איזה...
חומר.
חומר שזה מסית אותו לאיזה כיוון.
כן.
ממצב הרגיל.
כן.
יכול להיות שזה נעים, יכול להיות שזה נותן לו איזה התפעלויות, רגשות פנימיות, אבל זה ברור לנו, ואנחנו יודעים את הדברים האלה. סמים זה ידועים לנו מלפני אלפי שנים.
ובקבלה? מה השיטה בקבלה?
בקבלה בכלל לא משתמשים בדברים כאלה.
למה?
כי חוכמת הקבלה היא מעלה את האדם לגילוי הכוח העליון, לא על ידי איזה אמצעים מהעולם הזה, אלא האדם צריך למשוך מהאור המחזיר למוטף, שהוא ייתן לו תכונות חדשות, תכונות של השפעה, של אהבת הזולת, מה שאין בעולם הזה. ואז מתוך שאדם מקבל כאלו תכונות, הוא מתחיל להרגיש העולם הפוך. עולם של כיבור, של אהבה, במקום עולם של פירוט, עולם של שנאה, תקיעה.
האם האדם יכול לצרוך חומרים מסוימים, בין אם זה הליטת התה הזו או חומר אחר, שיביא אותו לגילוי העולם ההפוך הזה?
לא. זה לא ניתן, כי האדם הוא צריך להפוך את הטבע שלו, האגואיסטית, רצון לקבל, לרצון להשפיע.
חומרים פה לא יכולים לעזור בהיפוך
כלום,
הזה?
כלום. רק המאור המחזיר למוטב.
מה זה המאור המחזיר למוטב?
כוח עליון, שזה כוח השפעה, שיבוא ויתלבש בתוך האדם.
איך מעוררים את הכוח הזה לפעולה?
על ידי פעולות שאנחנו נעשה בעולם הזה, בקשר בינינו.
חומרים פה לא יכולים לעזור?
לא.
למה? זאת השאלה, למה?
כי אתה צריך לעשות כאן מאמץ. אתה צריך כאן להביע רצון. שאתה רוצה להתחבר עם האחרים למעלה מהאגו שלך.
העולם ההפוך הזה, במה הוא הפוך?
בזה שאנחנו מחליפים שנאה לאהבה.
וכשמדברים בקבלה על אורות והערות, למה הכוונה?
על הכוח השפעה שמגיע לאדם.
מה זה אומר כוח השפעה שמגיע?
השפעה שכוח שהוא מביא לאדם רצון להשפיע, לתת, להתחבר, להתקרב.
רצונות כאלה שמתפתחים באדם, הם מביאים אותו בעצם למה?
הם מביאים אותו לזה שהוא רוצה חיבור של כולם.
הוא מגלה דברים שעכשיו הוא לא מרגיש?
ודאי. בחיבור בין, שהוא גורם בין עצמו לאחרים, הוא מרגיש כוח החיבור הזה, כוח הנתינה, כוח השפעה, כוח האהבה, שזה נקרא בורא. כוח עליון. עליון זאת אומרת שהוא נמצא למעלה מהטבע שלנו האגואיסטית.
הוא מרגיש את הטבע בצורה אחרת? הוא רואה דברים שאחרים לא רואים, שומע, טועם?
לא, הוא לא רואה הזיות כאלה שיש כאילו כאן, אבל הוא מרגיש שיש בתוך הטבע שלנו עוד כוח החיובי, שלא מרחיק בלבד בינינו, ומעמיד אותנו זה מול זה, אלה שגם כן יכול לקרב בינינו, ולחבר בינינו זה עם זה.
הכוח הזה הוא קשור לאיכויות של נתינה, של אהבה, של יחסים חדשים בין אנשים?
הוא מקרף אותנו לזה.
אם נסכם, פעם היו אנשים בטבע. היום אנשים חיים בגורדי שחקים, בבניינים, בקומות, 20 ו... מה יכול היום לחבר אותנו לטבע, באמת, ככה, חיבור עמוק?
זה לא לטבע של של הצמחים או העצים או חיות. זה לטבע של השפעה הדדית, אפילו שאנחנו נחיה בעולה בביתים של 1,000 קומות. מה זה חשוב?
אתה רואה אנשים חיים בבתים של 1,000 קומות?
מה יש? אבל יחד עם זה, אני מרגיש אותם שהם קרובים לי, אני קרוב אליהם, אנחנו מרגישים בפנים את הקשר. מה זה חשוב באיזו צורה גשמית אנחנו חיים?
הקרבה הזו היא קרבה פיזית או קרבה לבבית?
לבבית? איזה פיזית? מה זה חשוב איפה אנחנו נחיה? באיזו צורה? לא, רק לבבית. אנחנו מרגישים את עצמנו שאנחנו שייכים לגוף רגשי אחד.
איפה הטבע בתמונה הזאת בגוף הרגשי האחד? עד כה זה היה נשמע לי כמו יחסים בין בני אדם. איפה כל הטבע?
כל הטבע גם כן נמצא בפנים אז, במידה שאנחנו יכולים כך נפשית להתקרב זה לזה, גם הטבע מקבל את הצורה כזאת. השפעה מאיתנו תעבור לכל הטבע. ובאמת היא חי זאב עם כבש.
מה נרגיש אז שאנחנו לא מרגישים היום?
נרגיש שאנחנו נמצאים בעולם אחד. ויש כוח אחד שהוא עוטף ועוקב ומחזיק את כולם.
והטבע הזה, והכוח האחד הזה, מה התכונה שלו המרכזית?
השפעה ואהבה. הוא נקרא הבורא.
יש לך כוח לעוד נושא קטן?
אני לא צריך כבר ללכת
לצילומים. כן, צריך. טוב. הרב לייטמן, הזמן שלנו נגמר. מה אתה מאחל לנו עד לתוכנית הבאה שלנו?
תהיו יותר קרובים זה לזה. למרות הקורונה.
בלב.
ובזה ננצח.
אמן ואמן. תודה רבה לך. תודה גם לכם שהייתם איתנו. עד הפעם הבאה, כל טוב. להתראות.